כל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. זה לא סתם ערב, זה כבר ערב תשע"ח. זה כבר ערב ערוב, הסוף של השנה הקודמת. אבל אין דבר, נסיים אותה נהדר, נתחיל את השנה הבאה בעזרת השם ובעזרתנו. ברגל ימין, בהתחלה טובה, ההמשך יהיה שתבח הבורא בעזרת השם. בכל אופן, השבוע אנחנו נקרא בבית הכנסת פרשת שופטים. אם אנחנו נהיה לעצמנו שופטים טובים, הקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו עוד שלושה שבועות ראש השנה, ישפוט אותנו לטובה ולברכה. ושימו לב, בתורה כתוב כך, אני פותח בשלוש ארבע מילים הראשונות של הפרשה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אז אני הייתי רוצה פשוט לקרוא את הפסוק הזה ולהבין, יש כאן הנחיה, או נבואה, או אולי אסור להגיד ככה, כי זה התורה, זה לא אנשים, כאילו בוני המדינה, אנשים הולכים עכשיו לבנות עיר חדשה, שכונה חדשה, אז בנאיביות גדולה הם אומרים, אנחנו עושים כאן בית משפט שישפוט את העם, משפט צדק. אז האם מסופר כאן בתורה שבעזרת השם ישתבח שמו, ישפטו את העם משפט צדק, או שיש כאן נבואה, או אולי יש כאן הנחיה. יש כאן נבואה, הקדוש ברוך הוא מבטיח שישפטו אותנו משפט צדק, ואנחנו מסתכלים היום על כל היכלי המשפט, ולא כל כך מבינים כלפי מה הדברים אמורים, או שיש כאן ציווי, וממילא מי שאינו שופט צדק, הוא עבריין. אז אנחנו נשאיר את הניתוח הזה ליותר מאוחר. אני רוצה להצביע ביחד איתכם על דוגמה נורא מעניינת, איך ההיסטוריה היא הופכת להיות הפרשן הכי טוב. המון פעמים, בהמון מקומות, חבל שאין לי עכשיו זמן, אולי פעם, הלוואי שהשם יעזור לי, ואני אקח את כל הסדרה של הספרים שלי, שיורים באגדות חז"ל, ואני אעשה מפתח לפי כל מיני נושאים. אז יש לי כאן להציע מפתח שלא עשיתי אותו, רק לחפש בכמה מקומות אני ציינתי את העובדה הזו, שההיסטוריה מפרשת את העובדות יותר טוב מהפרשנים. הפרשנים לא כל כך נועזים כמו ההיסטוריה, ויש לי כמה וכמה דוגמאות. אני מצביע על זה בספר בכמה מקומות. אין לי מפתחות, אני בעצמי לא זוכר איפה, אולי אחד, שניים, אני כן זוכר, אבל זה מדהים. בכל אופן, כאן יש לנו דוגמה נורא מעניינת. איך ההיסטוריה מפרשת את העובדות? תראו, אני רוצה לפני שנספר לכם מה שאתם יודעים, איך נראים בתי המשפט, אני רוצה לספר לכם מה חז"ל אומרים על זה. חז"ל, בספרי, ספרה, מיד כאן על הפרשה. חז"ל אומרים ככה, מה זה שופטרים, שופטים ושוטרים תיתן לך? כתוב שוטרים, סליחה, שופטים ושוטרים תיתן לך. אז חז"ל אומרים נורא פשוט, שיש כאן שני חלקים, סליחה, לא שתי מצוות, שני חלקים של אותה מצווה. כמו למשל לולב ואתרוג, תפילין של יד, תפילין של ראש, שני חצאים של אותה מצווה. עכשיו יש חקירה, אם בן אדם לא עלינו נאבדה לו התפילין של ראש, יש לו רק תפילין של יד, שיניח או שלא יניח? בן אדם יש לו רק תפילין של ראש, אין לו תפילין של יד, אין, נאבד, התקלקל, נפסל, לא יודע מה, אין, הוא לא נמצא עכשיו בעיר שיכול לבקש משכן בהשאלה זוג תפילין, אין לו. שיניח רק חצי או לא יניח. אותו דבר בהרבה דוגמאות אחרות. כתוב בתורה בסוכות צריך לקחת ארבעה מינים. אין לי ערבות, אין לי. נפסלו, נקראו, נקטמו, יש לי רק שלושה מינים. שאני אקח חלק או לא לקחת חלק. זה משנה במסכת מנחות, מפורסמת, מעכבים זה את זה, לא מעכבים זה את זה. יש אחד שיש לו קורבן ואין לו נסחים, האם הנסחים מעכבים? יש אחד שיש לו מנחה ואין לו לבונה. בקיצור, כל הדברים האלה. או, עכשיו כאן אנחנו הולכים לבנות מדינה, הולכים לבנות עיר חדשה. יש לי שופטים ואין לי שוטרים. יש לי שוטרים ואין לי שופטים. לעשות לפחות חצי או לא לעשות חצי? אז בחזל כתוב ככה במדרש, אם יש שוטרים, יש שופטים. כלומר, אם יש לך שוטרים, תשים שופטים. אם אין לך שוטרים, אל תשים שופטים. וככה להפך גם כן. אם יש שוטרים, תשים שופטים. אם אין לך שוטרים, אל תשים שופטים. כך כתוב בחזל, בספרה על הפסוק הזה, מיד בתחילת החומש. אוקיי, זה הלכה פשוטה. כשאנחנו מסתכלים כאן היום, אז אנחנו מגלים שמה שכתוב בהלכה, כתוב בהלכה, אנחנו לא מתווכחים עם ההלכה, זה ברור. אבל פתאום מגלים שבהנחיה הזו יש עוד עומק. זה לא רק הנחיה הלכתית לחצי מצווה ועוד חצי מצווה. האם לעשות רק חצי? יש לי שאלה הלכתית פשוטה. הרב, אני עכשיו, אנחנו כאן קבוצה של 15 אנשים, גרעין, הולכים לבנות יישוב חדש במדבר, באיזושהי נעת מדבר קטן. אין לנו קשר עם העולם החיצוני, העולם הרחוק. אנחנו פה לבד, 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 לבד. יש לנו כאן איזה חקלאי אחד, ואיזה חזן אחד, ומועל אחד, ושוחט אחד, ורב אחד, וגנב אחד, הכל... אבל אין לנו אף אחד שיכול להיות שופט. שוטר יש. או להפך, יש לנו כאן איזה איש מסופנים, יודע להקשיב טוב, הוא יכול להיות שופט. אבל אין לו אף אחד שיוכל לבצע את ההנחיות שלו. כלומר, אין לנו שוטר. לשים שופט בלי שוטר? לשים שוטר בלי שופט? כן או לא? אז על זה חזל אומרים, בזמן שיש שוטרים, תשים שופטים. בזמן שיש שופטים, תשים שוטרים. יש לך רק חצי, אל תעשה כלום. כלומר, יש לך שתי רגליים, אתה יכול להתקדם, יש לך רגל אחת, אתה לא מתקדם ב-50%. נניח, עם שתי רגליים, אני יכול ללכת מקריית ספר. אני גר בקריית ספר. עם שתי רגליים, אני יכול ללכת מקריית ספר עד ירושלים, אני אצא אשכם בבוקר ביום רביעי, אני אגיע ביום רביעי, ב-10 בלילה לירושלים. שתי רגליים. אז עם רגל אחת, אני אגיע בכפול זמן. לא, 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 לא. גם בפי 10 זמן לא תגיע עם רגל אחת. עם רגל אחת, אתה תדדה 10 פסיעות, ותלך לנוח 3 ימים, עוד 10 פסיעות. גם ב-5 שנים לא תגיע. כלומר, רבותיי, 2 זה לא 1 ועוד 1. 1 ועוד 1 זה 1 ו-1. ו-2 זה קומפלט של 2. זה מה שכתוב בחזל, והכלל הזה הוא לא רק בשופטים ושוטרים, הוא כלל שחובק את כל החיים. ורבותיי, אני אספר לכם סיפור, שאני בטוח, 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 שכולנו מכירים אותו. אבל, אני רוצה להוסיף עליו איזושהי ערה קטנה של רב חיים שמולביץ, זיכרונו לברכה. יש סיפור מפורסם שרחל, האישה, הבת של כלב סבוע, התחתנה עם רבי עקיבא. אבל אז הוא לא היה רבי עקיבא, הוא היה עקיבא. עקיבא רואה צון. והיא אמרה לו, עקיבא לי, אני מוכנה לקחת אותך בתנאי שתלך ללמוד בישיבה. ועקיבא לי הזה, למה שהוא לא יסכים? הוא בן 40 והיא בת 18, והוא בן של משפחה של גירים אנונימית, והיא בת של אחד מנכבדי ירושלים, אחד המיליארדרים של ירושלים, גם יפה, גם חכמה, גם צעירה, גם הכל בסדר. כזה קידום בחיים, מה בסך הכל היא מבקשת ללכת ללמוד בישיבה? מה עושים בישיבה? מה הוא הרי עם הארץ היה? הוא היה אומר, אם אתן לי תלמיד חכם, אין שכנו כחמור. זאת אומרת, מה הוא חשב שמה עושים בישיבה? בנק קווצ'רס. מה עושים בישיבה? שותים קפה, מעשנים במרפסת סיגריות, מנייסים, אתם יודעים מה זה מנייסים? אתם לא שמעתם את המילה החדשה הזו, מנייסים. יש נייס, נייס, מה נייס? מה החדשות? נייס, נייס זה חדוש, ניי. כמו באנגלית, ניו. ניו זה חדש, נייס זה ביידיש. אז מנייסים, בקיצור, מה עושים בישיבה? שום דבר, שותים קפה, משנים סיגריות. והנערה הזו אומרת לי, בוא, תלך שם על הישיבה, לשתות קפה, לשן סיגריות, אז אתה תלך, בטח. אבל כשהוא הגיע לישיבה, הוא ראה שזה לא בדיוק ככה. בכל אופן, הוא נדלק, התחיל ללמוד והתאהב בתורה, לא ראה ממטר חוץ מתורה. רבותיי, שמעתם פעם סיפורים על הרב עובדיה יוסף? שמעתם פעם סיפורים על הרב אלישיב? שמעתם סיפורים על הסטייפר, על הבחיים קניבסקי, איך הם יושבים ולומדים תורה? 14-15 שעות רצוף. ככה רבי עקיבא עשה. ואם אתם חושבים שזה תיאוריה מלפני 4,000 שנה, אני, חנוך, עבדכם הנאמן, ראיתי בעיניים שלי בישיבה, כשאני למדתי בישיבה למצוינים, לא שהיינו כולנו מצוינים, כך נקראה הישיבה. ושם היה לנו ראש ישיבה אחד, הרב יצחוק חיים קרסניצקי, זיכרונו לברכה, שהוא היה יושב ופותח איזשהו ספר שצריך לעיין, נגיד מהרש"א על הגמרא, מרים, היה לו משקפיים הקטינות כאלה מרכזות, והיה איש מבוגר, אז היה מרים את המשקפיים על המצח, ומסתכל בספר, וקורא לאט ומחשבן, וקורא ומחשבן, וקורא ומחשבן, וקורא ומחשבן, וקורא ומחשבן, וקורא ומחשבן. לי יש סבלנות להגיד את זה, קורא ומחשבן, יש לי סבלנות להגיד את זה 20 שניות. אבל הוא עשה את זה שעה, שעתיים, שלוש, ואנחנו היינו נערים צעירים, עד שקלטנו שבוינה, הבן אדם הזה לא מרים את העיניים מהגמרה. 4 שעות. 9 בבוקר עד 1 בצהריים, הוא לא הרים את העיניים מהגמרה, לא קם, לא שירותים, לא קפה, לא לחלץ עצמות, לא כלום. מסתכל, מעיין, מחשבן, 4 שעות רצוף, באחד יש מנחה. אנחנו תמיד חשבנו שאם לא היה מנחה, הוא היה עושה את זה עד הערב. בכל אופן, לפעמים יש לאיזה בחור שאלה, רוצה לגשת אל הרב, אז ניגש. נעמד מול הרב, והרב עם העיניים תקועות בתוך הספר. רב חכם, פיקח, עירני, לא איזה פשלופנר. והוא תקוע בתוך הספר, ובחור רוצה למשוך צומת לב, אז הוא זז, מזיז, משתעל, מזיז את השולחן, מזיז את הכיסא, והרב לא מוציא את העיניים מתוך הגמרא, לא הצגה, לא משחק, אלא הוא באמת, באמת, באמת מרותק. אז היו כאלה חוצפנים שאחרי חצי שעה לחכות ולהזיז ולעשות רעש ולהשתעל ולקעקע בגרון, התייאשו והלכו. והיו יותר חוצפנים שהושיטו את היד וקרעו את המחשבות, כלומר שמו את היד בין העיניים שלו לבין הספר. זה רק חוצפנים עשו. ואז התנתקה לו הראייה, והוא הרים את העיניים והוא שאל, יו, ווס וילסטו, מה אתה רוצה? מה אפשר לעזור לך? בכל אופן, אם זה היה נכון לעשות ככה או לא נכון לעשות ככה, רבותיי, תנו לדיינים להחליט. אבל תמיד אני חשבתי, כשראיתי את הרב הזה, איזו התמדה, ובאיזה כיף כזה, הוא לא עשה את זה כאילו איזה כפייתיות, להתנדנד בכוח, אמר רבי, היום הרב פופ, שום דבר, עם העיניים, מחשבן, לאט לאט, ממלמל עם השפתיים, קורא, לפעמים הוא שם את האצבע על הספר, לפעמים לא, ברוב הפעמים כן, לאט לאט, שורה אחרי שורה, לפעמים היה חוזר 3 שורות קודם, להתחיל לחשבן את זה עוד פעם. כנראה חוט המחשבה שלו, לא שהתפספס, אלא הוא קלט שיש פה איזה מהלך אחר, לא יודע, אני לא, 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 לא פסיכולוג שלו. ככה למד רבי עקיבא. מה זה ככה? פי אלף יותר טוב. רבי עקיבא! רבי עקיבא, רבותיי, רבי עקיבא, כשמשה רבנו עלה למרום, היום לא היורצת של רבי עקיבא. למי שאינו יודע, היורצת של רבי עקיבא זה ביום כיפור. אולי יהיה לנו זמן פעם לדבר על זה, זה הגמרא בסוף מסכת ברכות, דף סמך ב', איך הוא מת עם שמה ישראל, אבל איך אני סוטה מנושא לנושא, זה לא בא בחשבון ככה. אז כשרבי עקיבא למד בהתמדה, כשמשה רבנו עלה למרום, והקדוש ברוך הוא הראה לו דור ודורשיו וחכמיו. וכשמשה רבנו ראה את רבי עקיבא, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לך את האדם הזה ואתה רוצה לתת תורה על ידי? יש לך מישהו יותר מוצלח ממני? רבותיי, משה ענב, משה צודק, משה לא צודק, לא חשוב. אתם מבינים עכשיו מי זה נקרא רבי עקיבא? כשמשה רבנו ראה אותי ואותך ואותנו ואת כולם, את כולם, את כולם, הוא קלט, הוא שלף את רבי עקיבא מתוך כל ההיסטוריה, אמר, הנה, זה האיש שריבונו של עולם תיתן עליו את התורה. משה רבנו צדק. דרך רבי עקיבא נתן הקדוש ברוך הוא לנו את התורה שבעל פה. בכל אופן, רבי עקיבא הזה הלך ללמוד תורה בישיבה. בהתחלה למד בחיידר, כולם מכירים, אחר כך הוא הלך למד בתורה בישיבה. למד, עשה שטייגן, ביום ראשון היה בכיתה א', או ביום שני היה בכיתה ב', יום שלישי בכיתה ג', כשילדים שיחקו גוגוים בחוץ, הוא כבר עלה לכיתה ד', אחרי צהריים הילדים הלכו לשחק ג'ולות, אז הוא כבר היה בכיתה ה', למחרת שיחקו קלפים, הוא כבר היה בכיתה ו', צ'יק צ'יק, שהוא למד, 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 הוא גם היה מוכשר, גם חכם, גם אהב את התורה. התלהב, 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 רבותיי, אחרי 12 שנים, הוא רוצה לחזור, להגיד שלום לאישה. האישה עזבה, הוא עזב את האישה, היא נתנה לו, שלחה אותו לישיבה ללמוד תורה. היה איש בן 40 שהתחתן איתה. עכשיו אחרי 12 שנים כבר בן 52, וואה, עד 120, הוא חייג 120 שנה. אומר, והוא כבר היה לו 12,000 תלמידים. רבותיי, אתם יודעים מה זה 12,000 תלמידים? וואו. בישיבה גדולה, גדולה מפורסמת, יש 300 תלמידים. שלוש ישיבות כאלה זה 1,000 תלמידים. 12,000 זה 24,36. 40 ישיבס גדוילויס. 40, אתם יודעים כמה אוטובוסים צריך להכניס 12,000 תלמידים? 12,000 תלמידים הוא חוזר הביתה. ובדיוק, שהיה לו בית כזה, קומה אחת, קטן, צריף כזה, איכשהו מתקרב הביתה, אז הוא שומע איזה זקן אחד, מאלה אתם יודעים תמיד שיש להם מה להגיד, הזקנים, זקן אשמאי. הוא שואל את אשתו, הגמרא במסכת נדרים, עד מתי תהיה אלמנות חיות? אלמנות חיות, אלמנה חיה. בעלך עזב אותך, שכח ממך, התאהב בגמרא, התחתן עם הסטנדר, וחוץ מבו יאמר וידבר וידבר ויאמר, הוא לא רואה ממטר. למה התחתנתי אותו? בשביל מה? מה, את לא רוצה מישהו שתלכי איתו למסעדה, ויביא לך משכורת, אני לא רוצה להצביע יותר מדי הרבה דוגמאות, כלב יודע מרת נפשו, אם אני אצביע את הדוגמאות שלי, זה לא דוגמאות שלך, הדוגמאות של השכן שלי זה לא דוגמאות של השכן שלך, כל אחד ואחד עם שלו, האישה רוצה עוד כמה דברים חוץ מי. ככה אומר לה האיש הזה, והאישה הזאת הייתה אישה צדיקה. מה זה? האישה של הרב חיים קניאבסקי. האישה של רבי עקיבא. אומרת לו, אם בעלי יציית לי, הוא ילך לעוד 12 שנים לישיבה ללמוד תורה. שמע את זה רבי עקיבא, אמר, וואו, יש! אחורה פנה, קדימה צעד, אומר, שמע מינה, ברשות כעבידנה, יש לי רשות. חזר בחזרה לישיבה לעוד 12 שנים. ואז הוא חזר עם 24,000 תלמידים, ואיזה סיפורים, וואי וואי, תראו רבותיי, בגמרא שלי, בעין יעקב, על מסכת נדרים, תיאורים ממש מרגשים. כשאני קורא את זה, תדעו לכם, לא רואים כתם של דמעות על האותיות המודפסות, אבל על המקלדת שלי, אני מבטיח, לא כל יום, לא כל שעה, אבל מדי פעם זולגת איזה דמעה של התרגשות. וואו, אני מרביץ במקלדת, אני קופץ. אשתי לפעמים רצה, לא, לא, מה קרה, מה קרה? לא, 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 קרה כלום, הכל בסדר. קטעים כאלה מרגשים, ככה, אני ניסיתי לעצם את העיניים ולחשוב. מה האישה הזאת היא חשבה כשהיא נשכבה על הרצפה ונשקה את הנעליים של רבי עקיבא? היא המיליונרית המיליארדרית, לקחה את הרועה צון, מהשפטות כמעט, והלכה לגור ביחד איתו באיזה צריף קטן מטבן, אפילו קש לא היה להם, שלחת אותו לישיבה, ועכשיו היא נשכבת על הרצפה, רבותיי, בפישוט ידיים ורגליים, ומנשקת לו את הנעליים. ניסיתי לעצום את העיניים, לחשוב על האפיזודה הזו, על הדרמה הזאת, ותוך כדי שאני עוד בתוך ההתרגשות, לכתוב את זה, שזה ינסה לנסות לכתוב את זה מהלב. לא תמיד זה מצליח לי בספר, מסיבה נורא פשוטה. לפני הרבה מאוד שנים, למדתי פעם מסכת תענית, ושם כתבתי, גדול יום גשמים, גמרא מסכת תענית, גדול יום גשמים, כיום שנבראו שמיים וארץ, כיום שניתנה תורה, כיום שנבנה בית המקדש, יש שם רשימה של כל מיני דברים, מה החשיבות של יום גשמים. וכדי שאני אנסה לכתוב את זה נכון וטוב, השם עזר לי, ואת מסכת תענית בדיוק כתבתי בחורף. אז חיכיתי להזדמנות שירד קצת גשם וירד, ואני פותח את הגמרא ויצאתי החוצה לגינה, לספסל, יש לי כזה כיסא מפלסטיק עם שולחן מפלסטיק, חיכיתי לשבת בגשם, ממש לא, לא, לא בזרזיפים, אלא בגשם זלעפות, כי תיארתי שמה שהגשם זה השפע מן השמיים שמתחבר אל הארץ, וזה מוליד, וזה, בקיצור, מה אני עשיתי שמה, לא עשיתי, אלא תיארתי את מה שכתוב בספרים, עשיתי את זה בעברית קלה, וכל כך התרגשתי, שהחלטתי, אני חייב לראות את זה, ושמתי את הגמרה בתוך ניילון, שהגמרה לא תתקלקל. אני, הראש שלי, אני אחר כך מנגב אותו, לא נורא, השערות שלי לא מתקלקלות מגשם. אבל הספר יכול להתקלקל. לקחתי גמרה, עטפתי אותה בניילון, וחיכיתי שירד גשם, וכשהגשם זלעפות, לקחתי את הגמרה, וקראתי פשוט מאוד מה זה גדול יום גשמים, וניסיתי לשחזר את כל מה שראיתי, וכתבתי וקראתי, לחיות את זה. ומה אני אגיד לכם? אשתי ראתה את זה. ושאלה אותי, מה זה בגשם? אז הסברתי לה. כדי להבין היטב, גם הבן שלי אני חושב שהיה שם אז, כדי להבין היטב מה זה גדול יום גשמים, ולהרגיש את זה, לחיות את זה, שזה יהיה חי בספר אותנטי, אני צריך להרגיש את זה באמת. אתם יודעים מה אמרו לי האופוזיציה שלי בבית? אבל פה בקטע הזה אתה צריך לכתוב שכל הקליינטים שקונים ממך את הסדרה של הספרים, כשלומדים את הקטע הזה, נא לעטוף את הספר עכשיו בסקית ניילון, ניילון גדול, שקוף, לצאת החוצה לחכות לגשם, וכשיהיה גשם על הראש שלך חזק חזק, תקרא את זה. כי זה שאתה הרגשת עכשיו פיזי, איזה יופי זה, זה לא אומר שגם הקליינטים שלך ירגישו. כי אם הוא יושב נינוח רגל על רגל באמצע הקיץ, אז כל היום גשמים שאתה התרגשת, זה בשבילו תיאורטי. מה אני אגיד לכם אם הילדים שלי צודקים באופוזיציה או לא צודקים, אני לא יודע, אבל לפחות עשיתי את מה שאני יכול. את המקסימום השתדלתי לא רק לשפוך מילים, לשפוך נשמה. אין בכל קטע נשמה, או יותר נכון, לא בכל קטע מצאתי, אבל איפה שמצאתי והתרגשתי, התרגשתי טוב, ברוך השם. בכל אופן, אני חוזר כאן בחזרה לזה שהרבי עקיבא חזר אחרי 12 שנים. פעם אחת שמעתי מישהו אומר 12 שנים. שאלתי, למה אתה אומר 12 ולא 12? הוא אומר לי, 12 זה נשמע מילה יותר יפה. מה, אתה לא יודע שיש הבדל בין 12 ל-12? השעה עכשיו 12? או 12, אז הוא אומר לי 12. אז מה, אתה אומר ש-12 מילה יותר יפה, אז תגיד השעה 12. רבותיי, יש אנשים שלא יודעים מה ההבדל בין 12 ל-12. מה אני אגיד לכם? לא עכשיו שיעור לדקדוק וללשון, אבל הוא הגיע עם 12,000 תלמידים. חזר, ואשתו נותנת אישור, הלוואי שהוא ישמע בקולי, וילך ללמוד עוד 12 שנים בישיבה. שמה הזאת, אומר, שמה מינה, ברשות כעבידנה, יש לי רשות, תודה רבה, הלך. וכאן רבותיי הרב חיים שמולביץ שואל, רבי עקיבא, כבר הגעת מטבריה עד יבנה, זה מרחק גדול, עם אוטו עושים את זה בשלוש שעות, עם כביש 6 עושים את זה בשעתיים ושלושת רבעי. ברגל, 30 קילומטר ביום, תעשו חשבון מטבריה עד יבנה. תעשו חשבון. אחר כך הוא גר בלוד, כשהוא כבר היה ראש ישיב, הוא גר בלוד. אבל לפני כן הוא היה גר או ביבנה, או אולי אפילו יותר דרומית. מטבריה, בטבריה הוא למד תורה. חזר, קילומטרים, הלך בגשם, בשמש, לא יודע, במאמצים. מגיע הביתה, שומע שיש לו רשות לחזור לישיבה, אחורה פנה, קדימה צעד. כנס הביתה, לרגע. תגיד שלום לאישה. תראה מה שלומה, תשתה כוס קפה, תירגע טיפה, מה זה? למה לברוח? אומר רב חיים שמולביץ, תקשיבו טוב רבותיי, אתם חושבים שאתם יודעים מתמטיקה? כן, יש מתמטיקה כללית ויש מתמטיקה תורנית. במתמטיקה כללית, כמה זה 12 ועוד 12? כולם יודעים, 24. אבל בתורה רבותיי 12 ועוד 12, אתם יודעים כמה זה? זה 12 ו-12. 12 ועוד 12 זה 12 ו-12. אתה רוצה שזה יהיה 24? אז תעשה את זה 24. איך עושים את זה 24? בלי הפסקה. רבי עקיבא ידע את הסוד. תעשה את זה בלי הפסקה. ישיר, אחיד. אם כן, רבותיי, בואו וננסה להתחיל לחבר את הדברים, את התמונה, אבל לפני כן אתם, מותר לכם, רגע קל של אתנחתה, אז הנה, בבקשה.
ענינו לשם, קריאו לצור ישנו, וקדמו חונו בסיידו, וסביבידו יסנורי עלוי, לכו לכו נרענינו לשם, לכו נרענינו לשם. Noria le zuri sheino Kadmo fono vesoido Izmigiro iz noria loi Kulcho nerane no la shem Kulcho nerane no la shem Noria le zuri sheino
אנחנו רוצים שדברים יהיו אחידים, לא חלוקים, לא חצי פה חצי שם, אלא מאוחד, יפה, מושלם. עכשיו נחזור בחזרה לשופטים ושוטרים. שופטים ושוטרים זה לא שני דברים נפרדים. יש שופט בבית המשפט ויש שוטר בתחנת המשטרה. לא, 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 לא. אומרים חז"ל, אם יש שופטים, תיקח שוטרים. אם אין לך שוטרים, אל תעמיד בית משפט. מה שווה לך בית משפט בלי שיניים? השופטים יגידו כל מיני דברים טובים, ויתנו רעיונות מוסריים, איזה יופי, יזמינו אותם למסיבות יום הולדת, שישבו בשולחן הנשיאות, וידברו גבוהה גבוהה, וכל הגנבים ימשיכו לגנוב, וכל השקרנים ימשיכו לשקר, וכל העושקים ימשיכו לעשוק. מה אתה צריך את השופטים אם אין להם סמכויות, אם אין להם שוטרים, אם אין להם שיניים, אם אין להם אפשרות לעקוף את כל הדברים היפים שמדברים עליהם? למה אני צריך בית כנסת שבבית הכנסת יישב בשולחן הנשיאות רב שאין לו סמכויות? אם הוא ינסה פעם אחת למחות, רבותיי, אסור לדבר באמצע התפילה, אז יבוא אליו הפרזידנט, איך קוראים לזה, הנשיא, ויגיד לו, כבוד הרב, אתה מקבל כאן מזכורת, ואנחנו מבקשים ממך להתנהג בהתאם, להתנהג יפה, לכבד את כל העשירים פה, שאוהבים לדבר בתפילה, שהם נפגשים עם החברים שלהם. אם אין לך שוטרים, אל תשים שופטים. למה אתה צריך אותם? סתם לבייש אותם? יושב איזה שופט צדיק עם גלימה, באמת, 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 באמת כואב לו שהמצב הרוחני לא בסדר. מה הוא יכול לעשות? חוץ ביסגה, אנשים, הוא שמח שהוא לא אומר אף מילה, כי אם יגיד מילה, אז בפעם השנייה כבר אף אחד בכלל לא יכבד אותו, ועכשיו החוצפנים יגידו לו שטוק בקול, והדינים יותר יחשבו בשקט, מה זה דוחף את האף שלו? אם זה המצב, אין לשופטים אפשרות לעקוף את החוקים, אל תפתח את בית המשפט, תשאיר אותו נעול, סגור על דלתיים ובריח. עכשיו להפך, יש לך שוטרים, מה זה שוטרים? גברתנים, כל אחד 2.40 מטר, כתפיים, שרירים, מבוטה, מקל, מזרי אימה, רק רואים כזה שוטר, מיד נעלמים דום. לא אומרים כלום. אבל השוטר הזה פועל קצת באופן עצמאי, יש לו עצמאות יותר מדי גדולה. בעברית שלנו קוראים לזה, הוא שוטר אימפולסיבי, הוא שוטר עצמאי, מקורי, לא יודע איך שתקראו לזה, לא זה חשוב, אפילו אם הוא טוב ולבבי, אבל הוא שוטר, הוא לא שופט, אין לו עמות מידה תורניות. יש לך כזה שוטר ובאמת אכפת לו והוא רוצה למלא את התפקיד שלו בנאמנות, אל תעמיד אותו. למה? אין לו שופט. זה מה שחזל אומרים. עכשיו, כמו שהתחלתי, אני רוצה לנתח את זה לא לפי חזל, אלא לפי ההיסטוריה. כמו שאמרנו, ההיסטוריה היא פרשן. פרשן מקראות. בחזל כתוב את זה באמת מבחינה הלכתית. אם יש שוטרים, אם אין שוטרים, סליחה, אל תשים שופטים. אם אין שופטים, אל תשים שוטרים. הם מתכוונים את הצד ההלכתי של הדבר. יש לך רק איש אחד, אל תשים את השני. העובדות בשטח הוכיחו שאם מנסים לנתק את השניים, השופטים קצת שוטרים, או שהשוטרים הם קצת שופטים, אז המצב הוא לא טוב. שוטרים ושופטים. אז בואו נתחיל לכם עם האור החיים הקדוש, מיד בתחילת הפרשה כאן. הוא אומר שחוץ מההלכה הפשוטה, שאנחנו כמו שאמרנו מקודם, גרעין חדש עולה על האדמה עכשיו, הולכים לבנות איזה יישוב חדש, צריך גם בית ספר, גם קופת חולים, אבל צריך גם שוטרים ושופטים. צריך תחנת משטרה ותחנת בית משפט. וחזל אומרים שתחנת בית משפט צריך עם רצועה ומקל, אפילו לפני שיש עבריינים. אל תגיד, כשיהיו עבריינים, נקים שופטים. לא, 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 לא. החברה צריכה לדעת שיש שופטים מאנישים עוד לפני שמתפרצת הגניבה או הפשע הראשון. למה? כדי שלא תתפרץ גניבה ולא יהיו דברים רעים, צריך לקדם את פני הרעה, לדעת, החברה צריכה לדעת, יש מסגרת. המסגרת הזו בנויה משני חלקים שווים, שוטרים ושופטים. זה שני חלקים, זה שמאל וימין. זה מתחת זרועות עולם. העולם בנוי עם שוטר, עם שופט. השופט נותן הוראה לשוטר, והשוטר הוא הזרוע המבצעת, לא את מה שהוא חושב, רוצה, יודע, אוהב, אלא את מה שאומרים בבית המשפט. בית המשפט הולך לפי מה שקובעת התורה הקדושה. כי אם השופט קובע לפי השכל שלו, לפי ההיגיון שלו, לפי כל מיני נגיעות אישיות, אז רבותיי, הוא לא שופט, הוא שוטר. איי, איי, איי. שופט צריך להיות מלך. מלך במשפט יעמיד ארץ. ובאמת, בהמשך הפרשה שלנו השבוע כתוב, סום, תשים עליך מלך. אנחנו צריכים שיהיה מלך, ומה הוא יעשה? ישפוט אותנו, ידון אותנו, אבל מה זה מלך? אנחנו יודעים מה זה מלך, יש לו כתר גדול, עם גלימת כתיפה, נכון, זה כדי שהכבוד כלפיו יהיה גדול, אנחנו חייבים לצעצע אותו, לעשות אותו עם כל הדרמה, כדי שיהיה מלך ביופיו, תחזן העיניך, אבל באמת, מלך, זה מי שמולך. פירוש המילה מלך זה מלשון מהלך. יש מהלך, יש קו, יש כיוון. אם זה משהו כזה, שהיום ככה, מחר ככה, בוא ננסה, אולי ככה יהיה נחמד, בעוד כמה חודשים נראה מה הציבור רוצה, ונלך, זה דמוקרטיה. על דמוקרטיה אומרים חז"ל, על עשיו, בזוי אתה מאוד, קטון נתתיך בעמים, בזוי אתה מאוד, בעשיו, בזויים, קטנים, למה? שהם אינם מעמידים מלך בן מלך. אלא מה? המלכות שלהם מתחלפת לפי דמוקרטיה. מה רע בזה? ברגע שזה דמוקרטיה של חברה, בתוך כל עיר, בתוך כל יישוב, בתוך כל קבוצה, צריך שיהיה שבעה טובי העיר. השבעה אנשים החכמים, והם יהיו הדמוקרטיה. הם יחליטו מה העיר צריכה. אולי עוד... עוד בית מטבח תמחוי לעניים, אולי עוד קופת חולים, אולי לא יודע, כל מיני דברים מה שהם צריכים, זה דמוקרטיה, להחליט העם, מועצת העם. אבל אם את חוקי התורה אנחנו נחליט בדמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה, זה אנרכיה. זה בתקופה היא אין מלך בישראל, כך כתוב בספר שופטים, בתקופה היא אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זו אנרכיה. אם אין לנו מולך שיוביל אותנו לאיפה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אלא העם בוחר את מלאכיו, אז המלך צריך למצוא חן בעיני העם, כדי שהעם כל 4 שנים לא ירצה להחליף אותו. איך מוצאים חן בעיני העם? אז זה נורא פשוט. אם המלך ילך לכולל חזון איש, או לכולל של יביע עומר בירושלים, אז הוא יצטרך להגיד שם איזה רעיון יפה על פרשת השבוע, או איזה חידוש הלכתי טוב, אבל אם המלך ילך למגרש כדורגל, ושם הוא יראה את ההמון מריע, אז הוא יצטרך להסביר למה השחקן הזה שנותן ביתה עם הרגל השמאלית, פחות מוצלח מהשחקן ההוא שנותן ביתה עם הרגל הימנית. עכשיו יש לי שאלה שאני לא מבין בה. אם המלך ילך למשחק הכדורגל ויביע דעות על השחקנים ועל האוהדים אחר כך הוא ילך לכולל חזון איש ויגיד איזה וורד חזק עמוק טוב על פרשת השבוע, לא נעים לשאול בקול, אבל אני שואל בשקט, איפה לדעתכם המלך ימצא יותר הרבה אוהדים? אנחנו יודעים, נכון? זאת אומרת שכדי שהמלך ימצא חן בעיני העם בעולם דמוקרטי שכל אחד ואחד שם פתק בקלפי, המלך צריך להיות כמה שיותר עממי, כמה שיותר רדוד, ואז הוא תופס קהל יותר גדול. משל למה הדבר דומה? נוסעים עכשיו באונייה לאמריקה, פעם נסעו באונייה, היום נוסעים במטוס, עולים אחרי 11 שעות נוחתים בניו יורק. אבל פעם לנסוע לאמריקה זה היה סיפור של 3 שבועות. מה עושים 3 שבועות? זה הרבה זמן. יש סיפון, אנשים מכינים איתם סיגריות 3 שבועות, קלפים 3 שבועות, משחקי רמי, כדורגל, כדורסל, לא יודע מה, כל אחד. תלמידי חכמים מגיעים עם הרמה של ספרים, או הרמה של מחברות למלא, או להגיע. כל אחד מגיע עם מה שהוא רוצה. אחד מגיע עם ספרי קריאה בשפע. עכשיו כולם נפגשים בסיפון, משעמם בסך הכל כל היום בחדר או בחדר אוכל, יש סיפון גדול, יפה, ולא תמיד מזג אוויר סוער בים, לפעמים שקט ונעים וגלים כאלה, מקים על דופן האונייה, ממש פסטורליה, אני סתם מקשקש, לא הייתי אף פעם באונייה. ורבותיי, עכשיו אנשים מתחילים לחפש על הסיפון חברים, הרי זה לא קבוצה שהגיעה מגובשת, כל אחד נוסע בגלל סיבות שלו, אחד נוסע לחתונה של נכד, אחד נוסע לאסוף כסף באמריקה, השלישי נוסע לצורכי רפואה, לאחד יש תיק עם כמה יעלומים למכור שמה, עוד אחד הביא איתו מזוזות למכור שמה, בקיצור אנשים נפגשו לגמרי 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 במקרה על הסיפון, כל אחד ואחד מהם עם הסיפור שלו. מתיישבים, מתחילים לדבר, על מה? על דה ועל ה. יש אחד שהוא אוהב אסטרונומיה. ובים יש יותר חושך מביבשה, אז רואים יותר הרבה כוכבים. אז הוא מנסה לסחוב כמה אנשים, להראות להם, אתה רואה, פה זה הדובה הגדולה, ופה זה הדובה הקטנה, ופה זה החתולה בלי הזנב, ופה זה השור, ופה זה הסרטן. רוב האנשים מסתכלים על כוכב אחד גדול, מה זה? מה זה? תודה רבה, יאללה, יאללה, תעביר נושא. לא מעניין אותם. אבל הוא מתחיל להסביר, בוא נתראה קונסטלציה כזאת של, צבא, של, של כוכבים חדשה לגמרי, שאתה לא מכיר אותם מהארץ. די, 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 נודניק, לא מעניין אותי. יש אחד שהוא חובב בולים. הביא איתו כמה בולים מאוד 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 נדירים מלפני המהפכה של איטליה של מוסוליני. די, אף אחד לא מעניין אותו. ויש עוד אחד שהוא חזק, חזק, חזק במתמטיקה. הביא איתו מחברות, מחברות שלמות של כל מיני נוסחאות מורכבות, מסובכות, איך לפתור אותם, אם אפשר, אי אפשר. בוא נראה תוך כמה שלבים פותרים אותם. וואי, 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 איזה נודניק, בוינה, 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 לכיסא, לשלוחן שלו אני לא מתיישב, אפילו שיש לו את הסיגרים הכי טובים מכולם, והוא נותן אותם חופשי. לא, 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 עזוב אותי, עזוב אותי, עזוב אותי. אבל יש אחד שיש לו להביע דעה, מה, לשניצל, כמה הוא היה טעים, כמה הוא לא היה טעים, כמה הוא היה עסיסי, שפכו עליו מלח, לא שפכו עליו מלח. רבותיי, לכולם יש דעה בנידון. למה? כי הוא מדבר על דברים ברמה עממית, פשוטה, שניצלים, מזג אוויר, המלצרים היו לבושים יפה, דברים פשוטים, יאללה, מדבר עם כולם. אם כן, רבותיי, ברור הוא, ככל שאתה תהיה יותר עממי, או לא נעים להגיד בכל, אבל, 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 ככל שתהיה יותר טמבל, יש לך קהל יעד יותר רחב. ולא בגלל שכולם טמבלים, חס וחלילה, חס ושלום. אבל אם תדבר עם טמבל על דברים חכמים, הוא לא יבין אותך. אם תדבר עם חכם על דברים טמבלים, הוא כן יבין אותך. אז לכן, ככל שאתה יותר נמוך, אתה לא צריך להיות בגובה הרצפה ממש, 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 אפילו חתולים יבין אותך. לא, לא עד כדי כך. אבל ככה, גם מי שרק אמר בית ספר עממי עד כיתה וב, אחר כך המורה שלחה אותו להביא גיר ועד היום הוא לא חזר, אחר כך זהו, כמו שאתם יודעים את הסיפור הזה שפעם מורה למתמטיקה הגיע לאיזשהו יישוב קטן, והוא ראה שם הסופרמרקט, והוא רואה זה שיושב שם הסופרמרקט מוצלח, מרוויח, נראה ככה גם איזה גג נפתח בחוץ, רואה את הזה שעומד ליד הדוכן, ליד הדלפק שם, ליד הקופה, תלמיד שלו לשעבר. אז אומר לו, אתה בבר, כן? ואיך ככה הצלחת, אני לא זוכר אותך כתלמיד כזה מוצלח במתמטיקה, בפיזיקה, בדברים האלה, לא היית תלמיד מוצלח בחשבון, בכלל לא ידעת כלום. איך ככה סגסקת? אומר לו, זה אתה המורה לחשבון, כן, מה אני אגיד לך, אני באמת הייתי חלש בחשבון, ובאמת אני חלש עד היום, אני לא, 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 לא מבין כלום, כלום, כלום לא מבין. אני קונה כל דבר, כל מוצר אני קונה בעשרה שקלים, מוכר ב-20 שקלים, נשאר עם ה-10% שלי. לא, לא מעניין אותי כלום חוץ מזה. אתם מבינים? קונה ב-10 שקלים, מוכר ב-20, מה נשאר? עם 10% באמצע, נכון? זהו. זה החשבון שלו במתמטיקה, וזה מספיק בשבילו. רבותיי, אם ככה אתה תסביר לאנשים, הם יבינו. מה זה יבינו? מצוין, יבינו. אז זהו זה. אז עכשיו, אם השופט, אם השוטר הוא ברמה כזו, או השופט ברמה כזו, זה לא חשוב. אבל כל אחד ואחד מאיתנו, לא נעים להגיד בכל, אבל כל אחד ואחד מאיתנו הוא שופט של עצמו. ורבותיי, אנחנו שופטים לעצמנו בשאלות של דאורייתא, בשאלות של יהורג ועל יבויר, בשאלות של איסורי קריטות, בשאלות של איסורי הכל, בשבתות, בחגים. יש דברים שיש עליהם ספרות ענפה, קיצור שלוחן ערוך מתחיל, שמירת שבת כלכתה שלוחן ערוך, אבל על כל צעד ושעל יש לנו כל מיני שאלות. ואנחנו מחליטים לבד, מכריעים לבד, צ'יק צ'ק, ואנחנו שופטים של עצמנו. אומרת לנו התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך. אם יש לך רק שופט שהוא חושב וחושב וחושב ולא יודע להחליט, לך לרב. אם יש לך רק שוטר שיודע להחליט אבל לא יודע מה להחליט, לא יודע לאיפה תלך. אבל אם אתה מחליט שהחיים לא פיקניק, החיים לא חופש, לא אפקר, ואתה רוצה להתחיל לפחות, לפחות את ה-90 שנה האחרונות שנשארו לנו, גמרנו, מה שהלך הלך, רבותיי, גמרנו תשע"ז מאחורינו כמעט, אבל השתבח שמו לעד, יש תשע"ח, עוד שבועיים, שבועיים וקצת, תשע"ט, איך נעשה אותם יותר טובים? אומרת לנו התורה, שופטים ושוטרים. יש לך רק שופט? לא מספיק. יש לך רק שוטר, לא מספיק. שופטים ושוטרים תיתן לך, שיהיה גם וגם. תעשה לך שילוב מוצלח, תחליט, תלמד. מתחילים עם קיצור שולחן ערוך. כתוב כל השונה הלכות בכל יום, ומובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה צריך הלכות בכל יום? הרי הלכות צריך לקחת לספר, לקרוא אותו, לדעת, וגמרנו, אני יודע, למה כל יום? תן, פעם בחודש, לקרוא 4-5 שעות, ואני יודע את כל ההלכות. כל השונה הלכות בכל יום זה לא בשביל לדעת הלכות. בשביל לדעת הלכות, כמו שאמרתי, לקרוא פעם אחת, 5-6 שעות, 10 שעות, את כל המשנה ברורה, את כל הילקוט יוסף, יופי, אני יודע. ואם זה גדול עליכם, אז להתחיל עם קיצור שולחן ערוך, להתחיל עם ספרות יותר קיצורית. זה דבר אחד. קודם כל, לדעת את ההלכות, זה דבר אחד. אחר כך להיות שונה הלכות בכל יום, זה בשביל להיות מחובר אל ההלכות. לדעת שההלכות זה לא משהו בשביל הצדיקים שגרים במקומות כאלה שמורים, באמצע רבי עקיבא, באמצע מאה שערים, באמצע לא יודע איפה, באמצע ויז'ניץ, באמצע בלז. לא, לא, לא. ההלכות הן בשבילי, בשבילך, בשביל כל מי שמגיע יום יום לבית הכנסת, ואומר תנא דבאליהו, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. להתחבר לנושא הזה, שההלכה מחייבת. הלכה זה לא משהו חמוד כזה בשביל להיבחן בבית הספר ואחר כך לשכוח, אלא הלכה מחייבת. בשביל זה צריך שופטים? לא. שוטרים? לא. אז מה צריך? שופטים ושוטרים. לא שופטים, שופטים לא יעזרו כלום, כי תמיד הם ישפטו אותי בדיל ויעבור. שוטרים? עוד יותר גרוע. שוטר עם מבוט הביד שאין לו שופט מעליו, זה לא שוטר צדק. זה שוטר שהוא שופט אלים, הוא בעצמו שופט, אבל הוא לא שופט יושר, הוא שופט אלים. ושופט שאין לו שוטר, הוא סתם בובה, מריונטה בזהו, לקחת אותו למסיבות יום הולדת, לשמחת חתן וקלה, לפאר שלוחן נשיאות בבית הכנסת. זה לא אמיתי. שופטים ושוטרים, צריך את הקומפלקס, את הקומפלקס, רבותיי, שופט בלי שוטר ובלי שיניים, שופט בלי שוטר ובלי שיניים, סליחה, ושוטר בלי שופט, זה שיניים בלי הנחיות. זה עוד יותר גרוע, זה שיניים של זאב. שוטר בלי שופט זה אנרכיה, שופט עם שוטר זה קומפלט יפה יפה, בתנאי שבין השוטרים לשופטים יהיה תאום. השופט באמת רוצה צדק. השוטר באמת רוצה לבצע הלכה למעשה את מה שהשופט צדק. וכאן רבותיי, אני רוצה ברשותכם להיענח קצת. אנחנו לא חיים היום בעידן הזה. הלוואי שנחיה בעידן הזה. אנחנו חיים היום בעידן שבו לא מחפשים צדק. מחפשים איך למצוא פרצות בחוק. ועורכי דין מוכשרים, רבותיי, זה לא יאומן איך שהם עושים את זה. אנחנו שומעים יום יום, יום יום. אז זה שעורכי דין עושים את זה, זה הפרנסה שלהם, אבל שופטים אוכלים את הלוקש, זה לא יאומן. אני לא כאן יקריא לכם עכשיו קטעי עיתונות עם סיפורים, הייתי אומר מזעזעים, אפילו מזעזעים מאוד. שהאזרח הקטן עשוק, השוק באופן, בעליל, אבל העורך דין הצליח למצוא סעיפים כל כך הזויים, אבל בלשון החוק, זה בדיוק, זה הלשון של החוק, אז מילא העורך דין שיחק אותה, אבל השופט עם גלימה יושב בשלוחן הזה, ורואה את התמונה, ורואה פה את הגנה, ורואה פה את האיש הישר, ושומע את המילים המפוצצות של העורך דין עם הלשון המוקצעת שלו, והשופט מנענע בראשו, ואני יושב מהצד ושואל את עצמי, האם העורך דין אחר כך ייתן לשופט אחוזים מתוך מה שהוא יקבל, או שהשופט באמת מטומטם? זה לא יכול להיות משהו אחר. רבותיי, איך שאנשים נצמדים ללשון החוק בלי להבין מה רצה המחוקק, חבל שאין לי זמן לתת דוגמאות אחת, למשל אני יכול לתת. יש חוק שאסור לגדל חזירים בארץ ישראל, ואלה שמגדים חזירים, הם רואים שבלשון החוק כתוב, אלה שבנו את המדינה לפני 50-60 שנה, 70 שנה היו נורא נאיבים. אז הם דיברו בלשון מליצית, בלשון התנך, ככה, אולה, לא, 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 אז הם כתבו שלא יגדל אדם חזירים על אדמת ארץ ישראל. אז מה עושים כל אלה שמגדלים חזירים? הם מגדלים את החזירים על רמפות. על הגבעה הקטנה, הם צריכים את הרמפה במקום החולובי של החוק, כדי שכל הלכלוך ירד מתחת הרמפה ואפשר יהיה לנקות. אז תכלס, החזירים לא גדלים על אדמת ארץ ישראל, אלא על הגבהה. ומילא, האיש שמגדל את החזירים רוצה להרוויח כסף. העורך דין ניסח משהו מבריק. הנה, כתוב על אדמת ארץ ישראל, וזה לא על האדמה, זה על רמפה. אבל רבותיי, השופט ראה את התמונה, הבין מה היה רצון המחוקק, והוא מאשר את זה. אז יש שופטים ואין שוטרים. יש שוטרים ואין שופטים. אין רוח המשפט, אין כלום. אנחנו היום חיים בעידן של עקבת הדמשיכה. אני לא אתן עכשיו דוגמאות, לא רוצה עכשיו לבכות את הזה, או אני לא שייך לנביאי הזעם שיספרו. אני רוצה, רבותיי, להחזיר אותנו למצב השפוי. מצב השפוי זה נקרא מה באמת. כדי ששופט יוכל לשפוט נכון, הוא חייב לחיות את העם. לא מספיק שהוא יכיר את לשון החוק, ולא מספיק שהוא יכיר את שום דבר אחר, את החוקים של הפיזיקה והכימיה, הוא צריך לחיות בתוך העם. אני יכול לתת לכם דוגמה קטנטנה, בגמרא במסכת בבא מציע, בסוף פרק שמיני, כתוב, יש סיפור כזה, שפעם רועה, צון, רועה יצא עם הכבשים שלו למראה, וכבשה אחת החליקה בנהר, וטבעה. טבעה בנהר. חזר הביתה עם עדר צון, עם ראש אחד פחות. ספרו את הכבשים חסר אחד. הבעל הבית תובע את הרועה. אדוני, קיבלת כבשים למראה, תחזיר. הרועה אומר, אני יכולתי לדעת שכבשה תתקרב למים ותחליק פנימה. ובעל הבית אומר לו, מה זה יכולת לדעת? מה קיבלת את הכבשים? בשביל ללכת לשבת מתחת העץ ולחלל בחליל, לעשן סיגריות ולקרוא, להגיד תהילים וללמוד תורה, אתה בשביל להסתובב, לראות. פעם בפינה אחת איזה זאב זומם לטרוף כבשה, תשמור. בצד השני, כבשה רוצה לרדת לנחל, תשמור. בקיצור, תשמור. הולכים לדין תוירה, לרובה, רובה, רבותיי, אתם יודעים מי זה רובה? תלמיד חוכם גדול יושב כולם בישיבה. הוא פסק מה שהוא פסק. לפי מה הוא פסק? לפי מה שיצא לו בגימטריה? לפי מה שהעורך דין ניסח לו את הכתב הגנה, כתב התקפה? איזה שטויות. רבה יצא למראה, למקום ההוא, לראות איך כבשים רואות, ניסה, כמובן עם שמירה, עם קונטרול, שזה לא יקרה, ניסה לדחוף כבשה אחת טיפה למים, לראות אם היא באמת נופלת, או שהיא נשמרת, היא נזרת, היא פוחדת. ניסה לראות מה קורה בשטח. האם רואה שעומד כאן, ויש כבשים, ויש נחל, כבשה אמורה ליפול, והשומר אמור לעמוד שמה, או שלכבשה יש מספיק שכל, מספיק אינטואיציה, לא ליפול למים. וכשהוא החליט שכבשה לא נופלת למים, איך עשו? מנסים לדחוף אותה. כמובן שאם היא טיפול, יסחבו אותה, יש אנשים שם. אבל מנסים לדחוף, 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 לראות איך שהיא תוקעת הציפורניים חזק. ואז רבה החליט נורא פשוט. כנראה שהכבשה הזו התקרבה למים לשתות. ובדיוק באותו רגע היא קיבלה תקפת לב. אולי היא קיבלה איזה משהו במוח. אולי איזה מישהו מבחוץ דחף אותה, קרה משהו. קרה פה אונס שהשופט, סליחה, שהרועה לא אשם. הוא פסק שהוא פטור. עכשיו רבותיי, אני לא בא כאן ללמוד הלכות. אני בא להסביר איך פוסקים משפט. לא פוסקים משפט מתוך לשון החוק, ולא מתוך רוח הפיזיקה והכימיה, אלא יוצאים למראה, בודקים את השטח, רואים באמת, יש רועה צון, לקח את הכבשים של בעל הבית למראה, וכבש אחד טבע. עכשיו, אדוני השופט, כתוב ככה ולא כתוב, מה זה כתוב, לא כתוב, בוא נראה מה קרה, האיש הזה בתום לב, לקח כבשים למשפט, הוא לא עלה למראה, הוא לא הלך לישון, לא מעל, לא תפס כבש ומחר אותו לגנבים, אלא כבש אחד טבע. הוא אשם או לא אשם? אל תחפש לי סעיפים במשפט, אל תחפש לי סעיפים בלשון, תגיד את האמת, את האמת. רבותיי, זה ההבדל בין שופט לשוטר. שופט חייב לחפש את האמת. שוטר לא חייב את האמת. אצל השופט, המלחמה היא אמת ושקר. אצל השוטר, המלחמה היא טוב ורע. יש טוב בצד אחד, יש רע בצד שני, והשוטר הוא זה שצריך לעקוף את הטוב על הרע. אבל מי הוא זה שיחליט מה טוב ומה רע? זו בעיה קשה. בשביל זה צריך שופט. ושופט לא יחליט מה טוב ומה רע. אין כזה דבר. אין טובים ורעים. יש אמת ושקר. הנושא הזה הוא נושא ארוך, מורכב. אבל האמת ושקר הוא לא לשון החוק, אלא רוח החוק. בואו נחשוב מה הייתה כוונת המחוקק. אז כשחוקים של מדינת ישראל, כוונת המחוקק הייתה איזשהו טורקי או אנגלי, אתם יודעים שתפסו פעם עוד לפני קום המדינה, תפסו פעם יהודי אחד, האנגלים תפסו יהודי אחד שהבריח מסעית שלמה בצל ממצרים לארץ ישראל. בלי לשלם על זה מיסים וחוקים, והיה עוד שצריך לברר את זה דרך משרד הבריאות, היה עוד כמה פרוצדורות בדרך. עצרו אותו, והוא לקח עורך דין, מסעית מלאה בצל. והוא יצא זכאי. למה? כי לשון החוק, זה היה החוק האנגלי, חוק הבריטי. לשון החוק אומרת שאסור להבריח שום דבר לאנגליה, לא דרך הים ולא דרך האוויר. אנגליה זה אי, אז אין יבשה. אז כתוב לא להבריח דרך הים ולא דרך האוויר. ומכיוון שארץ ישראל הייתה נתונה תחת השלטון האנגלי, אז החוק האנגלי כפוף גם על ארץ ישראל. אז אסור להעביר מארצות חוץ לארץ ישראל, לארצות של אנגליה, לא דרך האוויר ולא דרך הים. אדוני השופט, ככה אמר הנהג מסעית, אני לא העברתי את הבצל לא דרך הים ולא דרך האוויר, העברתי דרך היבשה. רבותיי, תתפלו לשמוע, השופט קיבל את הטיעון ושחרר אותו. זה ששחררו אותו, לבריאות, יהודי רצה להתפרנס, למה לא שלא ישחררו אותו? אבל אתם מבינים? אתם מבינים את האבסורד? יש כאן בית משפט שאמור להיות היכל הצדק, ובא איזה עורך דין מבריק, והביא איזה סעיף אחד מעבר להרי החושך, וטרח, הפך את כל המשפט. מה שעכשיו היה צריך לעשות התובע, במקרה הטובע זה היה ממשלת אנגליה, מחפת להם גמרנו, אבל מה שעשו טובע, לקחת עורך דין עוד יותר מבריק, שיחפור, יחפור, 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 יחפור בתוך המשפט, ולהוציא אותו אשם, ואז יבוא עוד יותר מבריק. בקיצור, זה מלחמת ראשים של איך לעשות מהחוק צחוק. לא זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא לא רצה שנחפור בה לחפש איך אפשר לזייף, איך אפשר לעקוף, איך אפשר לבלף, אלא איך אפשר לעשות את רצון השם. איך אפשר לעשות את רצון השם? זה התפקיד של השופטים. איך נבצע את זה בפועל? זה התפקיד של השופטים. ומכיוון שרבותיי, תקשיבו טוב, זה הסיכום שעם זה אני רוצה לסיים. אנחנו לעצמנו, גם השוטרים, וגם השופטים, אופה, אנחנו השופטים לא לחשוב איך למצוא פרצות בחוק, אלא לחשוב ריבונו של עולם, עוד שבועיים יש לי תשע"ז, תעזור לי לעשות אותם הכי יפה, הכי טוב בעיניך. אחר כך להיות השוטרים, לבצע את זה הלכה למעשה. רבותיי, זה קשה? אנחנו זוכרים מה דיברנו בשבוע שעבר? מה? לא תאכל את הדם, רק חזק ואמץ לבלתי יכול את הדם. למה? כי דם זה נורא קל לא לאכול. אז איזה כיף. בואו נקיים את המצוות שקל לקיים, שאנחנו אוהבים לקיים. נקיים אותם נכון, נקיים אותם טוב, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנקיים את כולם טוב. הנה, עכשיו נהיה עוד שעתיים, שלוש, יהיה לנו שבת. נהיה השופטים שלנו, והשוטרים שלנו, נהיה השופטים להחליט, אני את השבת מקבל 5 דקות לפני הזמן. ונהיה השוטרים שלנו, לקבל את השבת לפני הזמן. נהיה השופטים שלנו, אני את השבת מקבל בשמחה. אוהב את האישה, אוהב את הילדים, אוהב את השבת, אוהב את בית הכנסת, אוהב, אוהב, הכל באהבה, מחזמה זה חיוך מאוזן לאוזן, זה מה שהשופט שלי בראש אומר, עכשיו מגיע השוטר, הלכה למעשה, תבצע, פה יצבנו אותך, פה היה חם, פה היה קר, פה המסגן לא נדלק, פה אין גז, פה נגמר, פה שום דבר, שום דבר, אתה מקבל את השבת באהבה. כמה שבתות עוד נשארו לנו השנה, אם לא נקבל אותם באהבה, נו, נהיה השופטים שלנו והשוטרים שלנו, ויהיה לכולנו, 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 רבותיי, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אנחנו כאן מדברי תורתו של הרבי מלובביץ', פרשת שופטים. על פסוק הפתיחה של פרשתנו, שופטים ושוטרים, מובא במדרש משל למלך שהיו לו בנים הרבה, והיה אוהב דווקא את הקטן יותר מכולן, והיה לו פרדס אחד, והיה אוהבו יותר מכל הפרדסים שהיו לו. אמר המלך, נותן אני את הפרדס הזה שאני אוהבו יותר מכל מה שיש לי לבני הקטן שאני אוהבו מכל בניי. זהו משל. והנמשל, אמר הקדוש ברוך הוא, מכל האומות שבראתי איני אוהב אלא את עם ישראל, וכל מה שבראתי אין אוהב אלא את הדין. אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני את מה שאהבתי לעם שאני אוהב. משל זה מעורר תמיהה, עשיית דין ומשפט אינה מיוחדת דווקא לעם ישראל, כי הרי העשיית דין ומשפט היא נחוצה לקיום העולם בכלל, כי גם הגויים חייבים לקיים מערכות של צדק כחלק משבע מצוות בני נוח. ואילו הרעיון שביסוד הזה של דברי המדרש הוא שהדין הוא דבר שהקדוש ברוך הוא אוהב במיוחד, ולכן נתנו אך ורק לעם ישראל. יתר על כן, ענייני משפט מחייבים בגרות, הבנה מעמיקה ושיקול דעת מרובה. מעלות אלה אינן מצויות בנער קטן, ובכל זאת דווקא כאן ממשיל המדרש את עם ישראל לאותו בן הקטן, אלא המדרש רומז כאן לסוג מיוחד של משפט, סוג שקיים דווקא בעם ישראל, והוא קשור דווקא בתכונה של קטן. והוא הסוג הזה של משפט נמשל לפרדס. ייחודו של פרדס לעומת שדה הוא בכך שבפרדס